ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותה ושמרת כל חוקיו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אומר על זה רש"י, לא אשים עליך, ואם אשים הרי היא כלא הושמה, כי אני השם רופאיך. זהו מדרשו. לחזור למילים שכתוב ברש"י, לא אשים עליך, אבל אם אשים הרי היא כלא הושמה. למה? כי אני השם רופאיך. הדברים האלה הם פשוט לא מובנים. לא מובנים לחלוטין. לא אשים, אבל אם אני כן אשים, אז הרי הוא, הרי היא כלא הושמה. למה? כי אני השם רופאיך. ננסה קצת להיכנס ולהבין עד כמה שאפשר. ננסה להרחיב קצת בעניין של גלות וגאולת מצרים. כמה דברים עקרוניים. גלות מצרים התחילה ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. אז על מלך חדש, התורה קוראת לו חדש. אז כבר שואלים חז"ל, מלך חדש, אז או כפשוטו, מלך חדש היינו אחר. אבל למה חדש? למה חדש? בדרך כלל לא משתמשים, במקרים כאלה לא משתמשים במילה חדש. הוא לא. אין פה שום חידוש. מלך שממלא מקומו של מלך אחר, אין בדבר הזה שום חידוש. ויקום מלך חדש. יותר מזה, המנדאמר השני, חדש, כתוב, שהוא נתחדשו גזרותיו. בשני המקרים, המילה חדש כאן היא קצת, זה לא נראה בפשטות. זה לא במקום. איזה חידוש יש פה? מה פה חדש? נתחדשו גזרותיו. כשגוי גוזר, מלך גוי גוזר גזרות על ישראל. אין בזה שום דבר חדש. אולי אם הוא לא היה גוזר גזרות, היה משהו חדש. אבל מה חדש פה? חז"ל דנים בזה, חז"ל במדרש כאן בפרשת שמות, בתחילת שמות רבה. אז חז"ל מביאים פסוק בספר בנבואת הושע, בפסוק כתוב בהשם בגדו, כך כתוב פסוק ב בפרק ה' בהושע. כתוב בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו, אתה יוכלם, כך לשון הפסוק, בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. חז"ל מבארים את הפסוק במצב של בגידה כביכול. והשם בגדו, כאן מדובר בטענות שהנביא טוען כנגד כלל ישראל. אז בשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. הדבר הזה הוא סיבה שאתה יוכלם חודש את חלקיהם. לשון חז"ל במדרש, ב השם בגדו כי בנים זרים ילדו. אז אומרים על זה חז"ל, אני מקריא כאן מילקוט בספר הושע על הפסוק הזה. מדבר במצרים, והשם בגדו כי בנים זרים ילדו, שהיו מולידים ולא מלים. הם היו מולידים והפרו ברית מילה, לא מל את בניהם. בחז"ל, דהיינו במדרש רבה בתחילת שמות, אז כתוב, הוסיפו, חז"ל מוסיפים לשון, לא מלו את בניהם כי אמרו נהיה כמצרים, לא ניבדל מהם, לא נעשה עצמנו שונים מהם, אלא נהיה כמותם, נהיה כמצרים. זאת הבגידה, וזה כך נתקיים בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו. בנים זרים זה הכוונה, בנים שאי אפשר להכיר בהם. אם אין בהם אות הברית, אז הם לא ניכרים. הם לא ניכרים, לא מכירים. לא מכירים אותם. יוסף, כשהוא רצה שהשבטים יכירו אותו, הם לא הכירו אותו בפניו. הוא רצה שהשבטים יכירו אותו, אז הוא הראה להם שהוא מהול. בנים זרים ילדו. זרים זה הכוונה, מישהו נוכרי, לא ניכר. שהיו מולידים ולא מלים. אתה יוכלם חודש שנאמר ויקום מלך חדש. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם חידשתם על עצמכם עבודה, אף אני אעמיד עליכם, מי שמחדש עליכם שיעבוד. אתם רציתם להתחדש, להיות אנשים אחרים, חדשים, זאת אומרת, מה שלא הייתם. צורה חדשה, לשים, לקבוע, להיראות, או להיות מעוצבים באופן חדש, בצורה חדשה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעמיד עליכם מלך שהוא יחדש עליכם, יחדש עליכם שיעבוד. המובן, מה שאנחנו לומדים מפה, מה שמתכוונים ללמד אותנו, זה הנקודה כאן היא באמת נקודת החידוש. ויקום מלך חדש על מצרים. חז"ל אומרים שנתחדשו גזרותיו, או שהוא עצמו היה באמת חדש. היה כאן משהו חדש. זה מה שמתכוונים ללמד אותנו. ננסה להבין. אנחנו יודעים, בורא העולם ברא את הבריאה, הוא מקיים אותה, והוא מחדש אותה בכל יום, בכל עת, בכל שעה, תמיד, המחדש בטובו. בכל יום, תמיד, מעשה בראשית. כביכול, הבריאה היא דוגמת חיים. אנחנו משתמשים תמיד כלפי בורא העולם בשם קהיל חי, אלוקים חיים. עמך מקור חיים. כתוב, אנחנו חוזרים על זה הרבה, כמה וכמה פעמים חזרנו על זה. אנחנו אומרים, אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. כלומר, כל מה שהבריאה מכילה, כל מה שיש בבריאה, שמיים, ארץ וימים. ואתה מחיה את כולם. כלומר, קיום הבריאה זה לא קיום אחר, רק קיום של חיים. הבריאה קיימת כי היא חיה. היא חיה וקיימת. כביכול בורא העולם מחיה אותה. המושג חיים זה דבר שמתחדש בכל רגע. המושג חיים זאת דוגמת מים חיים. מים חיים זה אלו, מים שנובעים בלי הפסק. נביאה בלתי פוסקת, נביאה שהיא באר, מעיין, שנובע בלי הפסק, כל הזמן. זה נקרא מים חיים. אם הוא מפסיק זמן מה, קורה לו משהו, אז זה נקרא בלשון חז"ל מעיינות המחזבים. אם הוא מפסיק, אם הנביאה שלו מפסיקה, אפילו במצבים, מעיינות המחזבים, אחת לשבע שנים, אז הם לא קשירים למים חיים. מעיין שמחזב פעם אחת בשבע שנים, אז הוא פסול למים חיים. זה כבר לא מים חיים. מחזב זה הכוונה. הנביאה נפסקה. חיים, כל חיים שהם המשך של קודם, אלה לא חיים. זה נקרא, בלשון חכמים זה נקרא מפרקסת. מפרקסת יש מחלוקת בגמרא, אם הרי כחיה או אינה כחיה. אנחנו כבר דיברנו על זה פה כמה וכמה פעמים. חיים פירושו חיים. חיים, אנחנו חיים כעת, כי אנחנו חיים כעת. לא המשך של מה שחיינו רגע קודם. אם כל חיינו הם המשך של רגע קודם, זה נקרא מפרקסת. בהמה, כשלוקחים ממנה את החיות, שוחטים אותה, אז עדיין יש חיות באיברים והם פועלים, אבל אלו לא חיים. זה לא נגיד. אף על פי שיש תנועה באיברים, פעולות שדבר מת לא מסוגל לעשות, אבל זה לא נקרא חיים. אנחנו לומדים, ואתה מחיה את כולם, פירוש קיומם של כל הדברים הוא בעובדה שהם חיים. חיים הכוונה, הם חיים כעת, מפני שהם חיים כעת. הם לא קיימים כעת כהמשך של קיום קודם. אין מה שנקרא קיום המשך, אין דבר כזה בבריאה. הקיום הוא חיים. ואתה מחיה את כולם. לשם אלוקים, שהוא השם של הבריאה, אז מצטרפת המילה, לעצם השם, מצטרפת המילה חיים. השמע עם כל אלוקים חיים, מדבר מתוך האש, כמונו ויחי. אלוקים חיים זה הצירוף, אלוקים חיים הם. לשם אלוקים, אז המושג חיים מצטרף, וכך הוא השם. כביכול בורא העולם נקרא אלוקים חיים. אלו שני השמות. שהם המקור של הבריאה, אז לשני השמות האלה, אז המושג חיים מצטרף בעצם. היינו, הוא אלוקים חיים וכל חי. ליתר השמות, אז המושג חיים לא מצטרף. הוא לא מצטרף להיות כינוי אחד. זאת אומרת, זה לא כך נקרא השם. כל חי ואלוקים חיים. אלו שני השמות שהם השורשים של הבריאה. הבריאה היא עולם חסד יבנה. הבריאה שורשה בחסד, והשם קייל זהו השם של מידת החסד. חסד קייל כל היום. קייל חי. אלוקים זהו השם שבו נברא העולם. אלוקים חיים.
כשאנחנו אומרים, כשכתוב בפסוק, ואתה מחיה את כולם, היינו, זה הקיום. הקיום הוא קיום של חיים. בחיים, חיים בתור שכאלו, חיים כחיים, בחיים אין התיישנות. התיישנות היא תמיד דבר שהוא נמשך. במושג חיים, אז ההתיישנות לא שייכת. כן. כי אם זאת התיישנות, היינו, התיישנות זה הכוונה, המשך. וכשם שההמשך מתרחק מהמקור, אז כך הדבר מתיישן והולך. התרחקות מהמקור במושג חיים, זה בלתי, זאת אומרת, זה לא שייך, זה דבר שסותר את עצמו. התרחקות מהמקור, זה נקרא פירוש התרחקות מהחיים. חיים זה חיבור למקור. ברור, אין חיים שהם המשך. זאת נביאה כעת. מי שחי כעת, אז הוא חי משום שהוא חי כעת. זאת נביאה של של עכשיו, של כעת. המשך וחיים, אלו שני מושגים שסותרים אחד את השני. ממילא, בחיים הם לעולם חידוש. חיים כל שנייה, כל רגע, כל הרף עין, כל משהו של חיים הוא חידוש. הוא דבר שקודם או לא היה. חיים פירושו חידוש. חיים זה כעת. חיים זאת נביאה שהיא נובעת כעת. בני אדם לא חיים כך. התודעה של חיים, האופן איך שאנחנו תופסים את חיינו, איך אנחנו מרגישים, איך אנחנו חיים. החיים שלנו הם המשך, דווקא המשך. אנחנו מרגישים המשך, אנחנו לא מרגישים את החידוש של כל רגע ורגע בחיים. אנחנו, לצערנו, אנחנו לא חיים את זה. הדבר הוא אמיתי, הדבר קיים. כך היא צורת הדברים באמת. אבל אנחנו לא חיים את זה. זהו מה שאנחנו אומרים בתפילה, מחדש בטובו בכל יום. כל יום זה דבר אחד, ואנחנו מוסיפים על בכל יום, המחדש בטובו בכל יום, ואנחנו מוסיפים תמיד מעשה בראשית. זאת אומרת, יש בחינה אחת, המחדש בטובו בכל יום, זה דבר שהוא קצת ניכר, קצת מורגש. כל יום נתפס אצלנו כמשהו חדש. אז אנחנו מבינים, כאן אנחנו מזדהים עם ההרגשה, כל יום. אז אנחנו גם מרגישים שזה יום חדש, זאת התחלה חדשה. וכך אנחנו גם נוהגים לדינה. נוהגים כך. אנחנו מברכים בכל יום את הדברים, על הדברים שבירכנו עליהם כבר אתמול, ואין שום אפשרות שהם ישתנו מאתמול להיום. אני עומד היום, כבר הזכרנו את זה פה הרבה פעמים, כשאני עומד היום ומברך שלא עשה לי גוי, בירכתי את זה אתמול ושלשום ו... כן, במשך כל הזמן, אני תמיד, בכל יום אני מברך את זה. בירכתי על זה כבר אתמול, ומאתמול להיום לא ייתכן שיהיה שינוי בדבר הזה. לא בשלו עשה אני גוי, ולא בשלו עשה אני עבד, ולא בשלו עשה אני אישה. וגם לא במעריב ערבים, וגם לא ביוצר המאורות, וגם לא בכל הברכות שאנחנו מברכים על עצם סדר העולם. אין בזה שום חידוש. אין בזה שום חידוש. מה אתה מברך עוד פעם על דבר שכבר בירכת עליו? מאות פעמים. מאות, אלפי פעמים. החידוש הוא ביום, לא בברכה. החידוש הוא ביום. היום הזה מחייב ברכה מעצמו. היום הזה הוא יום חדש, ואני שוב קיים היום, כי אני קיים היום. אני לא ממשיך את אתמול. הקיום שלי היום הוא, שוב, זה קיום מתחדש. הדבר הזה קיים בתודעה, זה קיים בהרגשה. את זה, בני אדם, יכולים לחוש, להרגיש. אבל אנחנו מוסיפים שהדבר הזה הוא בעצם לא רק בכל יום, אלא תמיד. תמיד, זה הכוונה בלי הפסק. הוא תמיד מתחדש. המציאות הזאת שנקראת חיים היא בעצם, כן, בעצם, בעצם הגדרת המושג. המציאות שנקראת חיים מתחדשת תמיד. בהרגשה זה רק בכל יום. לא ייתכן שאנחנו נעמוד, כן, בלי הפסק ונברך שלא עשה אני גוי, שלא עשה אני עוול. וכולו. אנחנו מברכים את זה, אבל בכל יום. כל יום כן. בזה אנחנו אומרים, בברכות האלה, בברכות השחר, בברכות של התפילה גם, בברכות האלה אנחנו אומרים, שהיום שונה מאתמול. היום זה קיום אחר. וכשאנחנו מברכים על עצם הקיום, יוצר המאורות, עצם הקיום, הקיום היום זה קיום מחודש. זה לא המשך של הקיום אתמול. התוספת היא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. היינו, מעשה בראשית הם מתחדשים תמיד. המשך הקיום שלהם הוא כולו מחדש, הוא כולו חידוש. אנחנו נתבעים לחיות את זה. אנחנו נתבעים לחיות כך, להרגיש כך. זה דבר שצריך להיות. דבר שצריך להיות מצורף לעצם חיינו. כשהדברים מתיישנים, כשהדברים באמת מתיישנים, אז כביכול בורא העולם דואג שאנחנו נחזור לחיות את החידוש. כשהדברים מתיישנים, אז הדברים מתאבטים, הדברים מתקלקלים, הדברים נכנסים למהלך שהוא לא כביכול, זה מהלך שהוא לגמרי שונה מהמכוון בבריאת העולם. הבריאה נבראה כדי שאנחנו נחיה חידוש. בגמרא כתוב על הפסוק, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. נושנתם, הכוונה, הדברים נעשו ישנים, הדברים התיישנו, התיישנו. איבדו את החידוש. אז כתוב, בהמשך הפסוק כתוב, זאת הפרשה של הגלות. ונושנתם בארץ. אז כתוב, העידותי בכם היום, חלילה. זאת הפרשה של הגלות, זאת הפרשה שאנחנו קוראים בתשעה בארץ. ונושנתם בארץ. בגמרא בגיטין כתוב, בסוף גיטין מדפכת. כתוב בגמרא, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שהוא לא המתין עד שיתקיים בנו ונושנתם, היינו הגימטריה של ונושנתם.
זה גימטריה די גדולה.
אם צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שיקדים שתי שנים לבנו שנתם, הוא הגלה אותנו שתי שנים קודם שנתקיים בנו שנתם. אילו היה ממתין עד שהיה מתקיים בנו שנתם, אז המשך הפרשה גם הוא היה מתקיים. העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כמו שכתוב שם. אז כביכול בורא העולם אומר, כי אבוד חלילה. לבנושנתם אמיתי, אין המשך. אין המשך. אי אפשר לחדש דבר שכבר מתיישן עד מוות. השורש, זה כתוב גם בראשונים, השורש של המילה ישן, אדם ישן, יש בזה משהו, גם רואים בכמה מקומות בחזר שדורשים, ישן וישן. כשאדם ישן, אז החידוש של החיות לא קיים. נשארת בו שארית של החיים הקודמים. כך נראה בן אדם ישן. עלי בדאמת, זה לא כך. אבל בהרגשה, יש כאן הרגשה שהוא עזב. כן. ומה שיש, מה שנמצא איתו, זה החיים הישנים. זה מה שקיים אצלו כעת. כרגע, אז הוא לא נראה כמישהו חי. כמובן, פעולות מינימליות של חיים, נושם או קצת מתנועע ודברים כאלה, זה כן. אבל אדם חי זה אדם שהוא יכול לחדש משהו. הגמרא קוראת לנים ולא נים. אדם שהוא ככה מתנמנם, נים ולא נים, אומרת הגמרא. כשקוראים לו הוא עונה, אבל הוא לא יודע להדורי סברה. שום נקודת חידוש אי אפשר לשמוע אותה. דבר חדש לא נשמע ממנו. הכל. את השם שלו הוא עוד זוכר. כשקוראים לו הוא עונה. מה שנשאר לו מהחיים זה מה שהתיישן, מה ש... כך זה לפחות בהרגשה. בורא העולם, וזה קורה תמיד, בורא העולם מזהיר אותנו על ונושנתם. מזה צריכים להיזהר. הדבר הזה מעורר, שמחייב, שאנחנו נחזור לתפיסת החידוש. מחייב לזעזע אותנו. כל ונושנתם, זאת שקיעה במין מצב קבוע, רגיל. זה דבר שהוא מבטל את הערות. זה מצב של קרוב לתרדמה. אדם שהוא ער לגמרי, שומר, חייב להיות ער בכל החושים. החושים שלו צריכים להיות ערים, חדים. הוא צריך בכל הכוח לשמור על עירות מופלגת. זה נקרא להיות חרד. חרד. חרד זה הכוונה. עם פחד. שמה ייקחו את הדבר ממני. לא לשקוע בשום שלווה. לשקוע בשום משהו של כל משהו של תרדימה. במצב כזה אז אנחנו במצב פרוץ, זה נקרא להיות במצב לא שמור. כביכול בורא העולם קורא לנו, זה גם השם המודרני, שימו דבר השם החרדים אל דברו, להיות חרד. חרד זה הכוונה, הלוואי והיינו חרדים. הלוואי והיינו חרדים. שימעו דבר השם החרדים אל דברו. חרד זה מישהו שהוא נמצא במתח תמיד, שחלילה הוא לא ייקשל בשום דבר, שחלילה לא יתחלל שם שמיים על ידו. הוא חרד. הוא צריך לשמור מכל משמע. העולם מלא, מלא, מלא מכשולות, מלא תקלות, מלא ניסיונות, מלא כל הדברים הרעים שיש בעולם. אי אפשר להסתובב בעולם כזה בלי להיות חרד. זאת התפיסה של הנגד ונושנתם. בורא העולם נוהג איתנו כך. את זה מראים לנו. ברגע שאנחנו עוזבים את הדבר הזה, ואנחנו מפסיקים להיות חרדים, אנחנו חוזרים לחיות חיים נורמליים ככל באי עולם. חיים בדרך הטבע, ככה זה. אנחנו שוקעים בתוך המצב של דרך הטבע, ונושנתם כמו כל באי עולם. אז כביכול בורא העולם מראה לנו שהוא זה שמחדש כל רגע ורגע את הקיום. הדבר הזה מתגלה על ידי שאנחנו מוצאים את החידוש במכות שאנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים מכות שהן כנגד דרך הטבע. הן מכות שהן כולם חידוש. ניתן כמה דוגמאות. בגלות בבל. גלות בבל וההמשך של הגלות פרש ומדייש, זה המשך אחד. אז כתוב הרי שבאו זקני ישראל יחזקאל הנביא ואמרו לו, הזכרנו את זה פה, כבר כמה וכמה פעמים. אמרו לרבינו יחזקאל, עבד שגירשו רבו ואישה שגירשה בעלה, כלום יש להם זה על זה. הברית של הר סיני הופרה, היא כבר לא קיימת, היא כבר איננה. היא הופרה. המצב זה מצב של גירושים. עבד שגירשו רבו ואישה שגירשה בעלה, אין ביניהם קשר יותר. איך אפשר לדרוש קשר בזמן שהקשר הופר? הברית הופרה והיא איננה, היא לא קיימת. בברית הר סיני זכינו לתורה, זכינו לארץ ישראל, זכינו לנבואה, זכינו לבית המקדש. הכל זה המשך ממעמד הר סיני. את הכל לקחו מאיתם. בית המקדש חרב, נבואה פסקה, מארץ ישראל גורשנו. אין שום קיום לברית. זה נקרא אישה שגירשה בעלה. כלום יש להם זה על זה. אין יחס, אין ברית, אין שום חיבור. אז אנחנו לא מחויבים לשמור את התורה. זאת הייתה הטענה של זקני ישראל. שהם באו אל יחזקאל הנביא, כך כתוב, וכתוב גם בגמרא אצלנו בפרק חלק. מה שהנביא ענה להם בשם השם, זה חי אני נאום השם, אם לא, העולה על רוחכם, היו לא תהיה. חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובחימה שפוחה הם לא חלכם. התולדה של אותה טענה, הייתה משהו שהוא לגמרי רחוק, לגמרי לא טבעי, לגמרי לא מובן, בלתי אפשרי. נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד. מלך נותן לאחד משריו, יהיה מי שיהיה, נותן לאחד משריו את העם, עם שלם, לעשות בו כטוב בעיניך. והמכוון היה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. זה דבר שעוד לא קרה אף פעם. לא קרה, זה דבר שהוא, זה מחוץ לסדר העולם, במובהק. אין דבר כזה בתוך סדר העולם. אין כזאת מציאות. לא ייתכן, אין סדרי מלכות כאלה. אין מציאות כזאת. לקחת עם שלם, לגזור עליו, בלי שום סיבה ניכרת לעין. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך. ודתיהם שונות מכל העם. ואת דתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחה. אז הוא הציע לקנות, והמלך מכר לו את העם לעשות בו כטוב בעיניך. זה דבר שלא נשמע כמור, זה דבר שהוא מחוץ לכל סדר אפשרי. במילים אחרות זה חידוש. זה חידוש. אבל החידוש הזה הוא הגיע לנו כדי שאנחנו נחזור ונחדש עלינו את קבלת התורה, את מעמד הר סיני. דבר דומה, אני לא רוצה, על דברים ידועים אין צורך להאריך, דבר דומה קרה בדורות האחרונים, והדברים נצפו על ידי גדולי ישראל. הדברים היו ידועים מראש. כבר כתבו את זה גדולי ישראל. הרבה הרבה שנים לפני שהדבר קרה. כלל ישראל החליט, רוב גדול מכלל ישראל. אפשר לומר, אפשר לומר, ממש רוב, רוב מניין לפחות, החליטו להיות ככל העמים. לחיות ככל העמים, פירוש כך, ונושמתם. אז באו וחידשו ידוע מה שאמרו אותם גדולים בדורות שלפני החורבן, החורבן של הדור האחרון, החורבן הגדול של הדור האחרון. ידוע כמה אופנים וכמה ביטויים של כמה גדולים, גדולי ישראל שצפו את מה שיקרה. עזבתם את השולחן ערוך, עזבנו את השולחן ארוך. הדבר הזה יהיה סיבה שיכתב שולחן ארוך מדוקדק עד לפרטי פרטים. איך לאבד אותנו. איך לפגוע בנו. לא לפגוע, איך לחסל אותנו בקיצור. מה שקרה זה היה דבר חידוש, זה היה דבר לא טבעי, זה דבר בלתי אפשרי. דבר בלתי אפשרי קרה. דבר שהוא בכל זווית אפשרית, כל זווית שנסתכל, אז הדבר הזה הוא מחוץ לכל סדר, מחוץ לכל מהלך, מחוץ לגמרי לכל דרכי הטבע, לכל דברים שהם. דבר שלא קרה בהיסטוריה, דברים כאלה. מערכת שלמה, מדויקת, משומנת היטב. מערכת השמדה מסודרת, פועלת בביטחון גמור, בלי חיפזון יותר מדי. בביטחון גמור, בתוך עולם. כולם בני אדם בפשטות, כן? כולם ילודי אישה וכולם בני אדם. בתוך עולם כזה פועלת מערכת כזאת בצורה לא בסתר ולא בחיפזון, אלא בצורה מסודרת, מאורגנת, פועלת מערכת שהיא מחוץ לכל דרכי העולם, מחוץ לכל דרכי הטבע. מערכת שהיא כולה חידוש. ברגע שאנחנו נכנסים לתוך מה שנקרא ונושנתם, אז החידוש מכה על פנינו. אותו חידוש שאנחנו הפסדנו אותו, אותו חידוש שאנחנו לא מקיימים אותו, שאנחנו לא חיים אותו. אנחנו לא חיים אותו, אז אנחנו מתים אותו. אנחנו מקבלים אותו כמכה. הוא מכה בנו. כבר דיברנו על זה פה כמה וכמה פעמים. צריך תמיד לחזור על זה. האם שייך בכלל להעלות על הדעת שבתוך דרכי הטבע יימצאו בני אדם, ולא במספרים קטנים, אלא במספרים של מאות אלפים וגם מיליונים. במוצהר, הם מוכנים להרוג את עצמם כדי להרוג יהודים. מה זה? מה זה? זה שייך לדרכי העולם? זה שייך לדרכי הטבע? יש דבר כזה בעולם? מה, איך אפשר להבין דבר כזה? הדבר הזה קיים. בני אדם למאות, למאות אלפים ולמיליונים מצהירים שהם מוכנים לעשות את הדבר הזה כדי להרוג מה שיותר יהודי. כמה שיותר. אנחנו נעשינו נושנתם, אז החידוש מכה בנו. אנחנו חיים כאילו בסדר העולם, בדרך הטבע. לא בתפיסת חיים של חידוש. אז החידוש מגיע אלינו מצד אחר, כמכה. זה זה מה שקרה במצרים. ויקום מלך חדש על מצרים. ברגע שהחליטו, אנחנו החלטנו, נהיה כמצרים. ניכנס לתוך סדר אחר. נתחדשו גזירות. נתחדשו גזירות, נתחדש עלינו שיעבוד. זה היה חדש. ההדגשה היא שהחידוש, במקום לחיות אותו, הוא עבר להיות מכה נגדנו. מכה שפוגעת בה. אלו מכות שהן כולם חידוש. אדם בא על ידי, הוא מתאבד כדי להרוג אותי. זה חידוש שאין כמותו. זה חידוש לא מובן. מה יש לך מזה שאני אמות? עד כדי כך שתמסור על זה את הנפש. אין שום אפשרות להבין דבר זה. זה דבר שהוא כולו חידוש. להדיה מפורש בתורה שזאת הסיבה לגלות מצרים. זה השיעבוד שנתחדש עלינו. והחידוש הזה בא בעקבות העובדה שאנחנו רצינו להיות ונושנתם. אנחנו רצינו להתיישן. אז בא החידוש והיכה בנו. ברית מילה כתוב כאן, הפרו ברית מילה. ברית מילה זאת נקודת החידוש שאנחנו מחדשים בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא צורת אדם, וכמו שהיא נראית, אז היא נראה, האדם נראה ערל, טבע בריאתו. החידוש שאנחנו מחדשים זאת המילה. כשמפירים ברית מילה, להפר ברית מילה, פירוש, לעקור את החידוש. כאן, מתוך כך, אתה יוכלם חודש את חלקיהם. החידוש יוכל אותנו. במקום שאנחנו נחיה אותו, הוא יוכל אותנו. סיבת גלות מצרים הייתה ביקום מלך חדש. סיבת גאולת מצרים הייתה החודש הזה לכם. יציאת מצרים החזירה לנו את החידוש. כשיש חידוש, אז כבר אין סיבה לשיבוד מצרים. באופן שגלות מצרים היא נמתחת, היא נמצאת בין ויקום מלך חדש, ששם החידוש מכה בנו, החידוש הוא נגדנו, החודש הזה לכם זה שהחידוש הוא איתנו, הוא שלנו. אנחנו חיים אותו. ישראל מונים ללבנה שמתחדשת תמיד. היא נקראת חודש. מחדש חודשים. מיציאת מצרים ואילך. כל המכות שאנחנו מקבלים, הם כולם אך ורק לשם כך. להחזיר אותנו בחזרה. להשיב אותנו לצורת החיים האמיתית. כל המכות שאנחנו מקבלים, זה אך ורק כדי להחזיר אותנו לתפיסה הנכונה של ואתה מחיה את כולם. של המחדש בטובו תמיד מעשה בראשית. זה כך צריך להבין את הדבר שהתחלנו. כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך. ואם אשים, הרי היא כלא הושמה. למה? כי אני השם רופאיך. פירוש. המחלה אשר שמתי במצרים היא מכה. לא אשים עליך. ואם אשים, זאת לא מכה, זאת רפואה. אני רופאיך. אני לא מכה אותך, אני תמיד מרפא אותך. מי שמכה אותך זה אתה את עצמך. כי יכול בורא העולם הוא רופא. המכות שהוא נותן לנו, הוא נותן לנו כרופא. לא כמכה. כל המחלה אשר שמתי במצרים, שאלו מכות מצרים. לא אשים עליך, ואם אשים, אז הרי היא כלא הושמה, משום שהיא לא מכה, היא רפואה. הרי היא כלא הושמה. ולמה? כמו שרש"י מביא מחז"ל, כי אני השם רופא. אני מרפא אותך. זה מה שנתחדש בגאולת מצרים. בגאולת מצרים נתחדש שכל המכות שאנחנו מביאים על עצמנו הם כולם מכות שעניינם זה להחזיר אותנו לצורת החיים האמיתית. זה מה שבעצם עושה רופא. כשאדם חולה, פירוש הדבר שאדם יצא מטבעו הרגיל. אדם עזב, אדם לא מקיים את מה שמתחייב מתוך טבעו, אז הדבר הזה הוא הגורם לכל מחלה. המכה שבאה בעקבות, היינו המחלה שבאה בעקבות השינוי שאנחנו משנים את המהלך הנכון. המכה שבאה זה כדי להחזיר אותנו לעצם החיים, לחיים הנכונים, לחבר אותנו בחזרה למקור החיים. חיבור למקור החיים. זה תמיד חידוש. אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת בהקשר הזה בקשר ל 15 בשבט. 15 בשבט נקבע להיות מועד, לא אומרים בו תחנון, הרבה מנהגים לא להספיד, הרבה מונעים להתענות, וזה מאוד תמוע. מה קרה? איזה מועד זה בשבילנו? מה פה המועד? לשמחה, מה זה עושה? מה קרה? ראש השנה לאילן. נו, ובכן. אף אחד לא חוגג את ראש השנה למעשר בהמה. טוב, זה מקרה ראש חודש. אבל מה לנו ולזה? מה זה שייך? מה ענייננו? אז כך, נקודה אחת, להעיר. זה בהמשך למה שדיברנו. בורא העולם ברא את האדם מלכתחילה להיות ניזון מפירות האילן. כך כתוב. גן עדן זה מקום שאין בו שום דבר אחר, רק עצים. כתוב, הייתה השם אלוקים גן בעדן מקל. גן עדן הוא גן של נטיעות. נטיעות, היינו עצים. גן עדן הוא מקום שרק עצים נמצאים בו. ובורא העולם ברא את האדם ושם אותו בגן עדן, ואמר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. זהו. זה מאכלו של אדם וזה עץ. כך. בן אדם נברא כדי לאכול מפירות האילן. כשאמרו לאדם, אחרי החטא, ואכלת את עשב השדה, אז כתוב בגמרא, זלגו עיניו דמעות. הגמרא בסוף פסחים, כתוב בגמרא, זלגו עיניו דמעות, הוא אמר, אני וחמורי נאכל באבוס אחד. פגיעה חמורה. לקחת בני אדם ולהאכיל אותם במקום באילנות, להאכיל אותם בזרעים. יש מאן דאמר שעץ שאכל אדם הראשון חיטה היה. חזל מקשים במדרש בבראשית, בפרשת בראשית. אפשר, חיטה היה, והוא קורא אותה עץ. אז כתוב תירוץ במדרש. החיטים היו מתמרות כארזי הלבנון. כאן כתוב דבר מאוד מחודש. כתוב שהחיטים, שהם עיקר מאכלו של אדם, לפני החטא, החיטים היו עצים. עם הקלקול, עם החטא, אז החיטים נעשו זרעים. זה מין פנים חדשות בקלקול של אדם הראשון. הוא עבר מאכילת פירות אילן לאכילת זרעים, ירקות, תבואה, זה הכל זרעים. העניין כפי הנראה, כך הוא עיקרו של דבר. האדם נברא כדי לחיות לעולם. פירוש הדבר, כל פיסת חיים שאדם חי היא נחשבת כפירות. אדם חי יום, אדם חי עוד יום, אלה פירות. הקרן עצמה נשארת, הקרן נשארת קיימת. זה לא מחל יקרנה. ברגע שנגזרה מיטה על אדם, אז כל משהו של חיים שהוא חי, זה מחל יקרנה. כל יום שעובר, היום הזה מת. וזהו, כן, היום הזה מת. זה נגמר. באופן שכשהאדם היה קודם גזירת מיטה, אז כל חייו היו אכילת פירות. אחרי שנגזרה מיטה, אז כל חייו הם אכילת הקרן, מחל יקרנה. כשאנחנו אוכלים את פירות האילן, אנחנו אוכלים פירות. הקרן קיימת, היא נשארת. העץ שעושה את הפירות, העץ שהוא הפירות של שנה הבאה כבר נמצאים פה. של שנה הבאה, של עוד שנתיים, של עוד 10 שנים, של עוד 70 שנה. הכל כבר נמצא פה. אני לא צריך לעשות שום דבר יותר. בזמן שהאדם עצמו חייב, היו פירות, אז הוא אוכל פירות. בזמן שחייו של אדם נעשו מחל יקרנה, הקרן קלה, נגמרת. אז הוא אוכל זרעים. זרעים, כל זרע שאנחנו אוכלים, אז זהו, גמרנו. אם אנחנו רוצים שזה יהיה עוד פעם, צריך לזרוע מחדש. זרעים, כל אכילה שאנחנו אוכלים היא מחל יקרנה. הקרן נאכלת. כשחייו של האדם היו חיים שהם המשך החיים, היו אכילת פירות. הקרן הייתה תמיד קיימת. אז האדם היה ניזון, מקיים את חייו, בדבר שהוא פירות ולא קרן. כשאדם חי ומחלה את הקרן, אז האדם צריך להיות ניזון מדבר שכשהוא ניזון ממנו, אז הוא מחלה את הקרן. האדם נברא בעצם עם חיבור לפירות האילן. האדם יונק את חייו מפירות האילן. את החיים האמיתיים. את החיים הלא נכונים, את אותם חיים שהם החיים בדיעבד, אותם חיים שהם חיי שעה, את החיים האלה, הוא מפרנס. החיטים ירדו ממעלתם. החיטים ירדו מלהיות פירות, הם ירדו להיות קרן. הגרא חוזר כמה פעמים אומר את זה בכמה מקומות חוזר על זה אילו משה רבינו במי מריבה היה מדבר אל הסלע לא היה מכה אותו אז התורה הייתה נקנית שלא ביגיעה. לא היה צריך להתייגע כדי להשיג תורה. אם משה רבינו היה מדבר אל הסלע, והסלע היה מנביע את מימיו, מוציא, נותן את מימיו, על ידי דיבור, אז האדם היה מוציא את הבכוח שלו, על ידי דיבור. את המים שנמצאים בו, את אותה נביאה שנמצאת בו, האדם היה מוציא אותה על ידי דיבור. האדם היה מתחיל לדבר דברי תורה, והדברים היו נובעים מעצמם. נובעים מעצמם, ממשיכים, נובעים עוד ועוד ועוד ועוד. וככה היו הדברים נמשכים. הנביאה הייתה נעשית ממילא. האדם נושא בתוכו בכוח, כמו שהאילן נושא בתוכו בכוח את כל הפירות העתידיים. האדם נושא בתוכו בכוח את כל התורה שהיא חלקו. את כל התורה שהוא ילמד, הוא נושא אותה בתוכו בכוח. כל התורה כולה, מלמדים אותו כעובר. והוא נושא איתו את כל התורה כולה בכוח. היא נמצאת איתו. היא נמצאת איתו, אבל הוא חייב להוציא אותה אל הפועל. כשהאדם במעלתו, אילו זכינו, אז הדברים היו יוצאים לפועל ממילא. זאת המעלה של אילן. באילן אין הכללה של בזיעת הפך תאכל לחם, היא לא קיימת באילן. כלומר, היא קיימת רק בזמן שנוטעים את האילן עד שהוא גדל. עד שהוא עומד על מצבו. מכאן ואילך הוא נותן את הפירות לבד. בלי שום זיעת הפך. אחרי שהעץ נעשה עץ, שתלתי אותו והוא צמח, גידלתי אותו והוא נעשה עץ. כעת הוא שוטה ומתרווה מגשמי השנה. ככה זה, כך כביכול ברא בורא העולם את העולם. הוא מתרווה מהגשמים שיורדים. והוא נותן פירותיו לבד, בלי שום תרחה, בלי שום זיעת הפך. הוא נותן את הפירות לבד. בעוד שבזרעים, אז כדי לזכות לפירות, אנחנו צריכים לתרוח, לחרוש, לזרוע, לקצור. אנחנו צריכים לעשות את מלאכות הפת. כאן, אז הדברים יוצאים, מגיעים, והם מגיעים שלמים. מגיעים שלמים, מגיעים ראויים לאכילה. ופירות האילן, ברובם הגדול, הם כולם, רובם ככולם, הם ניתנים לנו כראויים לאכילה. אין כאן מלאכה, אין כאן זיעת הפך, לא נמצאת פה הכללה של בזיעת הפך תאכל לחם. בזיעת הפך תאכל לחם, הכללה הזאת חלה רק בזמן שעיקר מאכלו של אדם זה מזרעים ולא מאילנות. האילנות קיימים והם מאריכים ימים, מאריכים ימים מאוד. והם קיימים לזמן רב מאוד. אין צורך, אין צורך, אין בזיעת הפך תאכל. אין צורך בטרחה מיוחדת, הדברים באים מוכנים. המצב האמיתי שלנו, האדם עץ השדה. המצב הנכון שלנו, אנחנו קיבלנו את הכללה הזאת. אנחנו צריכים לתרוח. התרחה היא. התרחה הזאת, היגיעה הזאת, הכללה הזאת לא נמצאת בפירות האלה. אני מתכוון. פירות האילן, אחרי שהאילן כבר קיים, אחרי שהוא כבר נמצא. בני אדם בדרך כלל נולדים לעולם שהוא מלא אילנות. לא נמצאת פה הכללה של בזיעת הפך תאכל לך. כיוון שההשוואה בינינו, בין האילן, היא חוץ מהכתוב כי האדם עץ השדה, וחזל דורשים את זה, על ההשוואה בין האדם לעץ. אבל הרי כך נברא האדם, שחייב בעצם, הוא צריך, האדם יונק, ניזון, הוא צריך להיות ניזון מפירות האילן. לכך הוא נוצר, לכך הוא נברא. אנחנו ירדנו מזה. זאת אומרת, השארנו את פירות האילן, ואנחנו התקלקלנו וירדנו להיות ניזונים מזרעים. מה שמזכיר לנו את המצב היותר גבוה שלנו. האילן הוא הדוגמה בעולם הזה למצב שאנחנו נגיע אליו בבוא היום. בזמן שהעולם יהיה בתיקונו. המצב שגם אנחנו נגיע אליו בבוא היום, זה יהיה מצב שגם אנחנו נתרווה מכל הגשמים, ואנחנו את פירותינו נוציא לפועל בלי שום תרחה, אלא מאליו. הדברים יצאו, יתחדשו, בלי תורח, בלי יגיעה. חטא מי מריבה הביא את הצורך שאדם חייב להקות את עצמו, כדי שהמים, אותם מים עמוקים, יצא בלב איש. אותם המים שיצאו מאיתם, שיתגלו, אז האדם חייב להקות את עצמו. כמו שכתוב בלשון הרמב"ם, אדם שמעדן את עצמו לא יזכה לעולם לתורה. אין התורה נקנית, אלא, אין דברית, אין התורה מתקיימת, אלא במי שמימית עצמו עליהם. מי שמצער גופו תמיד, מי שמכה את עצמו. מי שמכה את עצמו זוכה לתורה. אותו חידוש שכביכול בורא העולם ברא אותנו, כמו שדיברנו מקודם, אותו חידוש שבורא העולם ברא אותנו, שבו אנחנו צריכים לחיות. החידוש הזה היה צריך להיות קיים איתנו ממילא. אנחנו היינו חיים אותו. עצם חיינו היו חידוש. האדם פותח את פיו ומתחיל לדבר דברי תורה, אז הנביאה של אותם מים הייתה יוצאת מאליה. מה שמזכיר לנו את המצב היותר נעלה שלנו, מה שמביא אותנו אנחנו והעץ, הייתה השוואת צורה בינינו. היינו שווה ערך לעצים. אנחנו הסתלקנו מזה, לכן אנחנו ירדנו והפכנו להיות זרעים במקום להיות עצים. הפכנו להיות מחל יקרנה. אנחנו נעשינו מחלים את הקרן שלנו, אוכלים את הקרן. כשאנחנו רואים את העץ מתחדש, אז זה מזכיר לנו, זה מראה לנו את אותו מצב שגם אנחנו נגיע אליו. אותו חידוש שגם אנחנו נגיע אליו. זה מה שרצינו לבאר היום.